טוב, אז ערב טוב לכולם. ברוך השם, זכות גדולה ללמוד וללמד בישיבה פה. ואין כמו האכסניה כדי לעשות את ההשקה של הספר החדש. אני אפתח ואומר שכל דבריי, גם בספר הקודם של חרבות ברזל בתנ"ך, וגם בספר הזה שנקרא השי לדוד, הכל זה בעצם בסוף העתק הדבק וליפוד של המון המון מקורות, דרך מדרשי חז"ל והגמרות, דרך ראשונים ואחרונים, שבסוף הם יוצרים מרקם של, ספר אחד. אבל זה באמת באמת הדברים הם פשוט ליקוטים מכל כך מהמון מקומות. עוד אומר שאת הספר הזה אנחנו, ברוך השם, בבית אפשר לחשוף קצת דברים. אנחנו כותבים את הספר הזה קרוב ל-15 שנה, והמחשבה הראשונית הייתה בכתיבת הספר היא לטהר את שמו של דוד המלך. לעסוק עד הסוף בסוגיה של דוד המלך, בסוגיה שאולי נראית קשה לפיצוח, סוגיה דוד ובת שבע. ולהבין שאם דוד מלך ישראל חי וקיים, והוא דמות המופת שלנו, הרגל הרביעית במרכבה, אברהם, יצחק ויעקב ודוד, ארבעת הרגליים במרכבה, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו עליו משהו. וקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את דוד המלך. אז זאת הייתה המחשבה במשך המון המון שנים, למעלה מעשור, ולא כל כך הצלחנו. לא הצלחנו להוציא לאור את הספר, לא הצלחנו לכתוב, לפעמים נתקענו בכתיבה, ולפעמים גם דברים מעציבים יותר, כמו מחשבים שנשברו וקבצים שנמחקו ומיילים עם גיבויים שלא נפתחו. אני אומר את כל הדברים האלה כדי לומר רק משפט אחד: עודך השם כי ענפת בי. אני מודה לריבונו של עולם על כל קושי וכל צרה, כל יום שעבר בקשיי כתיבה ועוד. אין מילים בפי כדי להודות לריבונו של עולם. אני לא אומר את זה בענווה או באיזה, אני אומר את זה באמת מצד, אני בדי אמת. והסיבה היא פשוטה, שהעיכוב הזה, מה שנקרא, לימד אותי שבאמת כל הקווה לטובה. ואחרי שעברו להם כל כך הרבה שנים, אז הייתי אצל מורי ורבי הרב רובן ששון שליטה, והוא אמר לנו, לך לכותל, הכותל משחרר, תכתוב בכותל, אתה בעזרת השם תצליח. אז גם אני לא יודע אם להגיד אם רוב הספר, הרבה מאוד מהספר, אבל נכתב ממש בכותל. וגם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליטה, שבאמת דיברנו הרבה בספר הקודם וגם לקראת הספר הזה, ודחף אותנו מאוד. אז אני חייב עוד הכרת הטוב גדולה להם. בסופו של דבר אני מודה לריבונו שלם על כל העיכוב, מהסיבה הפשוטה שהספר לא מתחיל בדוד המלך ולא נגמר בדוד המלך. הספר בעצם מראה שעל פני כל הדמויות בתנ"ך שיוצרות את המשיח ויוצרות את הגאולה, יש חוט חורז אחד שלם, שדוד המלך הוא בעצם המעבר ביניהם. ועד כאן רמזתי את מה שאנחנו הולכים ללמוד, ואנחנו נתחיל. אז מי שאין לו דף מקורות, אני מזכיר, זה נמצא על הבימה, ואנחנו מתחילים. במקור הראשון כתוב הגמרא בסנהדרין, דף צדיק ח עמוד ב, לגבי המשיח, אומרים לנו אולה ורבה, אמר אולה ייתה ולא יחמינה, וכן אמר רבה ייתה ולא יחמינה. אני ממש משתוקף ורוצה שיבוא המשיח, אבל להיות בדור של המשיח זה גדול עליי. אני חושש מלהיות בדור כזה, כי יכול להיות שאם אני אהיה בדור כזה, אני אראה הרבה זוועות לנגד עיניי. אני אראה דברים שהעיניים לא יאפשרו לדון אותם לקו זכות. ואז גם אני אפול בלדון לקו זכות. וזה מסוכן. זה בעייתי לשפוט את עם ישראל לחובה. רב יוסף שומע את הדברים האלה, ואומר להם, רב יוסף אמר, ייתה ואז כדי הייתי בתולה דקופית הדחמרי. רב יוסף בא ואומר שהמשיח יבוא, ואני רוצה להיות בדור שלו, ואני רוצה לשבת בגללים של החמור של הדור הזה. רב יוסף היה עיוור. רב יוסף לא הסתכל על החיצוניות. החיצוניות לא תשתשה אותו בכלל. הוא ידע להסתכל פנימה, בעומק, ולהבין שדור שאולי החוץ בא יתגבו, הוא גם דור של משיח ודור של גאולה. הרבה שואלים מנסים להבין מה היה החטא של אדם הראשון. אור החיים הקדוש אומר חידוש מדהים. אדם הראשון לא רק שהוא לא חטא באכילה מעץ הדעת, אדם הראשון בכלל לא ידע שזה היה עץ הדעת. כשחווה הביאה לאדם הראשון את את הפרי, תפוח זה שטויות, כן? של הנצרות. יש מחלוקת בגמרא מה היה עץ הדעת, אם זה היה חיטה, אם זה היה גפן, אם זה היה תאנה, במדרשים כתוב אתרוג וכו'. אבל בכל מקרה, כשחווה הביאה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, והקדוש ברוך הוא שאל אותו, למה אכלת מעץ הדעת? אומר אדם הראשון לריבונו של עולם, האישה אשר נתת עמדי, נתת לי אישה ריבונו של עולם ואני לא חושב בה, אני לא הולך לשאול אותה אם זה כשר או לא כשר, אני לא הולך לשאול אותה, תגידי, זה העץ שהקדוש ברוך הוא אמר שעשו? בשום פנים לא, ולא, אני סומך על אשתי. ולכן אומר אור החיים הקדוש, אדם הראשון בכלל לא ידע שזה היה עץ הדעת, בואו תראו את הלשון שלו במקום השני. ויאמר האדם, נראה שכוונת האדם היא שלא ידע דבר, כי אם האישה הביאה לפניו המזומן ואכל, ואינו חייב לשאול על המוגש לפניו דבר זה מניין, כי הלא כל הארץ לפניו היא מלאה מעדנים אשר נטע השם. ודקדק לומר אשר נטעת עמדי, שלא לחייבו לחפש ודקדק אחריה לדעת המובא לפניו, כיוון שהאישה עליו נתנה השם עמו לעזר ולהועיל, ואין רע יורד מהשמיים, ואין לו לבדוק אחריה, כי מן הסתם מעשה הנעים. שוב אומר אור החיים הקדוש, אדם הראשון לא שואל את אשתו אם זה כשר. איזה בעל ישאל את אשתו שמגיעה לארוחת ערב לאכול, זה כשר או לא כשר? זה לא הגיוני, אומר האדם הראשון. אין בי אשמה בדבר הזה. תראו את הסוף של אור החיים הקדוש, שלוש שורות האחרונות שם, ולעולם בשעת מעשה לא ידע דבר, ולא שאל לצד ביטחונו באישה שנתן השם עמו, והוא שטען באומרו אשר נתת עמדי. ומעטה, אין ביד אדם עוון אלא שוגג, ואפשר שדין אונס ישו, כי לא במקום לומר, הוא יכול לתת לב לבד תחתה, ולא חשד באישה שתאכילה ודבר איסור, כיוון שניתנה לו מעל עניון. עד עכשיו השאלה הזועקת. אם אדם הראשון לא חטא באכילה מעץ הדעת, והוא בכלל היה אנוס, ואנוס ממש רחמן הפטרה, והוא לא ידע שזה היה עץ הדעת, מה היה החטא של אדם הראשון? למה נתקללה האדמה בעבורו? למה הוא צריך לעבוד קשה? למה הוא גזר מיטה לעולם? אומר הארי הקדוש, דבר פלא אדיר. האדם הראשון חטא ביחס שלו לאשתו אחרי שהיא אכלה מעץ הדעת. כשהאישה לקחה ואכלה מעץ הדעת ונתפתתה על ידי הנחש, היא הביאה לאדם ואכל, וכמו שאמרנו, הוא לא ידע. אבל היחס של האדם לאשתו, במקום לומר לה, אשתי היקרה, הטעות שלך זו גם הטעות שלי. שנינו טעים פה. אולי אני לא הסברתי את עצמי נכון, אומר אור החיים הקדוש. אולי אני טעיתי בדבר הזה, ולכן נפלנו, ולכן שגיתי כאן. אומר הארי הקדוש, במקום זה, האדם הראשון מסתכל על אשתו ואומר, מה עשית? מה גזרת לעולם? הבאת מיטה לעולם? אומר הארי הקדוש, האדם הראשון פורש מאשתו ל-130 שנה. מגיל 0 עד גיל 130, אדם לא נמצא עם אשתו. אחר כך הוא חוזר אליה לעוד 800 שנה. הרי האדם הראשון חי 930 שנה. בגיל 0 עד גיל 130, כותב הארי הקדוש, לאדם הראשון יצאו טיפות קרי באונס. וזה המושג של לקבץ ניצוצות. וזה המושג של הפיתוי הגדול של הדור שמנסה להתגבר על הקושי הגדול הזה, אבל זה כנראה דור גדול שיכול להתגבר ויכול להביא משיח ולתקן את חטא אדם הראשון. בכל אופן, אדם הראשון פורש מאשתו 130 שנה. 130 שנה בגימטריה המלאה זה עין, עין יוד נון. 70, 10 ועוד 50. כיוון שהוא ראה בעין לא טובה את אשתו ופרש ממנה ל-130 שנה, אז התחילו הצרות בעולם. אם היה שופט אותה ודן אותה לכף זכות, הוא היה מתקן מיד. לא היו מגורשים מגן עדן, אומרים הפרשנים. אדם הראשון במשך 800 שנה מחפש אדם שיוכל לתקן לו את החטא. האדם הזה מקבל 70 שנה מהחיים שלו. אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה, ונתן 70 שנה למי? לדוד המלך. 70 שנה כגימטריה של האות עין. כולם הסתכלו על הסוגיה שלך דוד המלך בעין רעה. זה יראה הכי נוראי בעולם. אבל אתה תצטרך לתקן את אותו חטא. תלמדו את הסוגיה טוב. אבל זה לא מתחיל ונגמר בדוד המלך. מעכשיו כל הסוגיות שיוצרות משיח בתנ"ך יהיו קשורות לעיניים. הם יראו כסוגיות נוראיות. אבל מי שיתבונן בהם בעומק יראה גאולה ויראה משיח. אז אדם הראשון פורש ל-130 שנה. ואז האבות והאימהות יוצאים למסע אדיר של תיקון. חווה, גם היא חטאה, בזה שהיא לא התבוננה בעין נכונה על קין ועבל. היא לא שמה לב שיש פה מישהו שהולך לרצוח את אח שלו. היית חייבת לראות מה קורה שם בפנים. זה לא מתחיל ונגמר ביום אחד, אומרים הפרשנים. תבוא שרה עימנו, וזוממת למערת המכפלה. כמו בהספד של אברהם לשרה, זה התחיל לפני שלמה המלך, אברהם אבינו מספיד את שרה במילים אשת חיים נמצא. שם אומר על שרה, זממה שדה ותיקחים. היא זוממת לשדה עצמון, שם הפתח גן עדן, שם מתחיל התיקון, בפתח הזה. ושרה יודעת להבחין טוב ולתקן את החטא של חווה. דרשה צמר ופשתים, אתה אז בחטא צמר. צמר זה המתנה של הבל. פשתים, פשטן, זה של קין. שרה ידעה להבחין בין הצמר לבין הפשתים. הבל גימטריה 37, הזמן שבו אדם, שבו אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק. כך הוא בא באורח חיים הקדוש. כי הוא מתחיל לתקן בעקדת יצחק את ההריגה של הבל. שם היה רצח שהוא אסור. כאן אנחנו עושים אולי הריגה ונטילת חיים, אבל שהיא מרצון השם. אנחנו לא קובעים. הקדוש ברוך הוא קובע. שרה מתקנת את החטא של חווה, יודעת להבחין בין ישמעאל לבין יצחק. היא לא נותנת לישמעאל שיורך חיצים על יצחק להרוג אותו. חווה לא גרשה את קין, ושרה מגרשת. היא מגרשת את ישמעאל. גרש את האמה הזאת בין בנה, כי לא ירש בין האמה הזאת עם בני יצחק. אני יודעת, יש לי שפה ברורה. והתיקון ממשיך אצל יעקב אבינו. פניו של יעקב אבינו דומות לפני אדם הראשון. שוב פרד יעקב כשוב פרד אדם הראשון. כי כל מה שקרה לאדם הראשון לחווה, קרה ליעקב אבינו. יעקב אבינו ניצב מול פרעה, ואומר לו, מעט ורעים היו ימי אבותיי ולא השיגו את ימי... מעט ורעים היו ימי ולא השיגו את ימי אבותיי בימי מגוריהם. באיזה גיל זה היה? בגיל 130. בגיל 130 הוא אומר לו, כל החיים שלי היו רעים, כי הייתי צריך לתקן 130 שנה של פרישה של אדם מאשתו. אבל נשאר לי 17 שנה לחיות, טוב שנים לחיות. אני מתחיל בתיקון, לכן פניי דומות לפני אדם הראשון. לכן כל מה שקרה ליעקב אבינו מתקן את מה שהיה עם אדם הראשון. אדם הראשון גזר מיטה לעולם, ויעקב אבינו נאמר, יעקב אבינו לא מת, מת אותי עוד תם משתם יושב ועלי. אדם הראשון ראה קרי ואונס. ויעקב אבינו אומר, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז. לא, לא ראיתי קרי. שום דבר, תיקנתי את החטא. אדם הראשון וחווה היו צריכים להתמודד עם הנחש. חווה מתמודדת עם הנחש, היא לא מצליחה, הוא מפתה אותה. אבל רבקה רואה את הנחש בבית. היא רואה את עשיו. והיא לוקחת את בגדי עשיו החמודות, שהיו הבגדים של נמרוד, שהיו הבגדים של אדם הראשון. היא מלבישה את יעקב, היא אומרת לו, עכשיו אנחנו נהיה עמודים. אנחנו ניקח את אותו כוח פיתוי של עשיו, של הנחש, איתו נשתמש. תתלבש בבגדים שלו. זה לא עצמותי לך, אומר הרב זצ"ל במדרש שוב, במדרש ה-29. אבל תצטרך להשתמש בזה ברגע האמת. הוא הנחש פיתה את חווה באוכל, ואתה יעקב תפתה את עשיו בנזיד אנשים. תפתה אותו גם באוכל. תעבוד אותו, תעבוד עליו בדיוק באותה שיטתיות. אדם הראשון חטא בעיניים. גם חווה חטאה בעיניים. וכי תאווהו לעיניים.
צריך לתקן את החטא הזה של העיניים, אין מה לעשות, וזה כמו שאמרתי בהתחלה, בדור הזה, בדור הגאולה הזה מתפרץ עד הסוף, כדי לראות באמת האם אנחנו רואים לתיקון ואנחנו ראויים, אנחנו יכולים לתקן את אותו חטא של אדם הראשון. עם ישראל מגיע למצרים, ובמצרים הוא נמצא 210 שנים כמניין רדום. המנהיג שלהם, משה רבנו, יוצא ממצרים כשהוא היה בגיל, התקלתי, אה? בגיל 80. בגיל 80 יוצא משה רבנו ממצרים, 83 זה היה הגיל של אהרון אחי. בעצם המושיע נולד בגיל 210, פחות 80. אחרי 130 שנה של סבל במצרים, נולד המושיע, כל הבית מתמלא באורה, מתמלא בטוב. אותן טוב שנים של יעקב שנותרו, גם למשה רבנו, קוראים טוב. עכשיו אפשר להסתכל בעין טובה על המציאות. עכשיו אפשר לראות אור גדול בתוך מצרים, בתוך מנתת שערי תומה. עכשיו אפשר לראות גאולה. בואו נעבור לסוגיות השונות לאורך התנ"ך, ונראה את החוט החורז ביניהם. עוד דבר קטן. כיוון שזה לא פשוט, לראות בעין החיצונית, פריצות, זנות בלשון התורה ותאבות. צריך בכל דבר כזה, בכל סוגיה כזאת, לראות סימנים לגאולה. נידה, חלה והדלקת הנר. אלו הסימנים של חווה עימנו. זה בעצם התיקון שאנשים מצוות שאנחנו אומרים בממה מדליקים כדי שיהיה אור בבית. העין צריכה לראות אור בבית בשבת. זו ההלכה. נידה, חלה והדלקת הנר. יעקב אבינו מגיע לבית של לבן. וכשהוא מגיע לבית של לבן, הוא מבקש להתחתן עם רחל. לא סתם רחל, רחל בתך הקטנה, כי יודע שלבן הוא ערמומי גדול, והוא ינסה לעבוד עליו. אבל בלילה, הוא פתאום מגלה, הוא חושב שהוא בא על רחל. אבל בפועל על מי הוא בא? הוא בא עליה. ואז בבוקר, והיו בבוקר והנה היא לאה. הוא פתאום מגלה, הוא חשב שהוא בא על רחל, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל בא את לאה ולא את רחל. זה לא יאומן, זה מפחיד הדבר הזה. מה הדין בהלכה על אדם שחושב על מישהי מסוימת בשעת התשמיש, שזו בכלל מישהי אחרת? זו בעיה גדולה. כי פנימיות התורה זה יכול גם לגרום לבעיות מסוימות. קשות מאוד. לא נרחיב בזה. איך? הרמב״ם זועק על דבר כזה, אסור שזה יעשה הדבר הזה. לבעול מישהי אחת ולחשוב על מישהי אחרת? מה זה הדבר הזה? הסוגיה נראית לא טוב. תגידו מה שתגידו. שתי אחיות, אתה חושב על אחת ובסוף זאת מישהי אחרת. איך זה קרה כל הדבר הזה בכלל? אומר הדעת זקנים במקור השלישי, והיא בבוקר והנה לאה שכל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל. איך היא צריכה לעבוד עליו? מתוך השלושה סימנים שמסרה, נידה וחלה והדלקת הנר, כמו שמסרן יעקב ורחל. הסימנים של חווה הם הסימנים של רחל שנתנה ללאה. התפקיד שלנו עכשיו זה לתקן את חטא אדם הראשון. והאדם הראשון לא ראה בעין טובה. אבל עיני לאה רכות. אומרת הגמרא, מה זה עיני לאה רכות? אמר רבי אלעזר, מתנותיה ארוכות. לאה אומרת ליעקב, אבינו, תסתכל לי בעיניים, לא עשיתי את זה בשביל עצמי. לא באתי לעבוד עליך בשביל עצמי. אני יודעת שממני יצא המשיח. יהיה לי בן שממנו תיוולד הגאולה. זה קשה, זה מסובך, זה לא נורמלי. זה נראה מאוד מאוד לא הגיוני. יעקב אבינו לכאורה היה צריך לגרש גם את לאה ובכלל לא להתחתן עם רחל. אבל יעקב אבינו מתבטא לרצון האלוקי. כי בהמשך הקדוש ברוך הוא יגיד לו שתוק, כך עלתה במחשבה לפני. יש שתי גרסאות. מלכות שמעון ובגמרא. פעם עלתה במחשבה, פעם עלה במחשבה. אבל העיקרון זה שתוק. כלומר, יש מצבים בגאולת ישראל שאתה צריך רגע להגיד עד כאן. שימו לב, זו אמירה מסוכנת. כשנתתי את הספר למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליטא, הוא, אני חושב, קרוב לחודש וחצי, חודשיים, עד שהוא נתן את ההסכמה לספר. אחר כך הוא כתב ברוך השם הסכמה מאוד מאוד ארוכה. אבל יש סכנה בספר. אדם יכול לחשוב, נו, אז ככה נולדת גאולת ישראל, מתוך צרות, מתוך קשיים, אז לא נתאמץ ולא נעבוד ולא נשקיע. ברור שלא, חס ושלום. האדם צריך לעשות את הכי הרבה השתדלות שיש. אבל אחרי שהכל קרה, אחרי ההשתדלות של האדם, ניסיתי שזאת תהיה רחל, השתדלתי, ידעתי שלבן הוא ערמומי, עשיתי את הכל, והיא בבוקר והנה אליה. נו, מה אני יכול לעשות עכשיו? אדם הראשון נפרד מאשתו, כי הוא לא הסכים איתה. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אני מחליט. תישאר לא רק איתה, אלא גם עם רחל. פניך דומות לפני אדם הראשון, ואתה צריך לתקן את חטא אדם הראשון. פשוט ראש הישיבה שלך. אם כן, אנחנו מבינים כבר מהסוגיה הראשונה, בסדר? של יעקב ושל רחל, שהיא נראית מאוד מסובכת, יעקב, רחל ולאה, אבל שהעיניים הם הקובעות. אנחנו ממשיכים לסוגיה הבאה. והסוגיה הבאה מדברת, אני אעשה את זה קצת בקצרה, הסוגיה הבאה מדברת על בנות לוט. לוט מסתכל בעין החיצונית שלו ובוחר את סדום כי היא כולה משקה. אמנם יש שם המון תאוות, המון דברים לא הגיוניים. אותם אנשים לא יכולים לראות בעיניים חיוביות וטובות, לכן המלאכים יקו אותם בסוף בראייה לא טובה בסנוורים. לוט מגיע לשם, בסופו של דבר הוא ניצל עם אשתו ושתי בנותיו. הם נאלצים לברוח, והקדוש ברוך הוא אומר ללוט, אל תביט אחורה, אל תסתכל אחורה, יש דברים שאסור לך לראות. אשתו מסתכלת אחורה, אני לא יכול יותר מדי בסוגיה, הופכת לנציב מלח. אותו מלח שנקרא מלח סדומית, מלח שמסמא את העיניים. בנות לוט ולוט מגיעים אל המערה. ושם במערה קורה דבר, אסון, אי אפשר לתאר אותו בכלל. הבת הבכורה משקה את אביה ביין ונבעלת לו בלילה. למחרת, אותה הבת הצעירה עושה בדיוק את אותו מעשה. זה נראה לא טוב. זה נראה כל כך גרוע. איך יכול להיות? בת שבאה בדיעה עם אבא שלה, משקה אותו יין, משקרת אותו, מה הולך פה? אומרים חז"ל בספרים הקדושים, כך מובא גם במדרשים, הביא את זה פה רבנו בחיי, במקור הבא, זה נכון שהעין החיצונית מראה פה אסון. איך ייוולד מזה המשיח? איך מתוך העין הכל כך נורית ייוולד מזה משיח? איך תצא מזה רות המואביה? למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא מתוך הסוגיה הזאת? איזה דבר טוב אפשר לראות בסוגיה הזאת? אומר רבנו בחיי, בישב בהר ושתי בנותיו עמו, מעשה בנות לוט אינן מחודש היה, והן היו צנועות ומתביישות לתבוע את אביהן, הן בכלל לא רצו. שהרי בנוח מותר בביתו. ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו שהתכוונו לשם שמיים כדי ליישב העולם, הם היו בטוחות שכמו שהיה את המבול והכל נחרב, ככה גם סדום, אז כאילו כל העולם נחרב, נשאר לנו רק אבא ושתי הבנות. כי היו רואות החורבן הגדול בדור ההוא, והיו מתפחדות לאבד מן האדם, ולפי שכבר נאבדה אימן בלקות נציב מלך, ואביהן היה יחיד בלא בת זוגו, על כן הוא צריכו לעשות המעשה הזה, לעשות את המעשה הזה בו, סליחה, כדי לחיות הזרע ממנו ושלא איך להאמין. ומפני זה לא תמצא שהזכיר בהן הכתוב לשון זנות בכל הפרשה. כמדומני הרוקח כותב שאפילו האות זין לא כתובה בכל הפרשה הזאת, כדי שלא תחשוב שבטעות יש כאן איזשהו קשר לזנות. הכוונות שלהן היו טהורות. ברור שזה מעשה נבזי ושפל אצל כל אדם. פשוט. אבל לפי שכוונתם הייתה לשם שמיים, על כן זכתה הבחירה שעשתה מן הרות המואביה, שקיבלה עליה תרו מצוות, תרו אותיות רות, היא הוסיפה על שבע מצוות בני נוח, עוד 606 מצוות כמניין רות, שישראל יתרים על בני נוח, וזכתה הצעירה שיצאה ממנה נעמה המונית, שיצאה ממנה רחבעם בן שלמה, ונמצא ששתיהן זכו למלכות בית דוד. לכן חלק מהפרשנים כותבים שבגלל זה הם השקו אותו דווקא ביין, כי יין, ככה כותבים, זה גימטריה של 70, ונכנס סוד, גם הוא גימטריה של 70 ויצא יין. אם נכנס יין, יצא סוד, סליחה. להורות שאנחנו פועלות פה עם העין, עם השבעים, עם העין הטובה, אל תסתכלו עלינו לרעה, תיקעת את זאת את דור אחרון, התברר בסוף שכוונתנו היו תאורות. אז אני חוזר שוב על אותו מהלך מההתחלה. אדם הראשון פורש משתו ל-130 שנה, אומר הרי הקדוש כמניין עין, עין יוד נון. ומכאן הוא אומר, מי שיתקן להתאחד, זה יהיה כל מי שיסתכל בעין טובה על הסוגיות של המשיח, על הסוגיות של הגאולה. ולכן הוא נותן 70 שנה מחייו לדוד המלך. ולכן עיני להרקות, זה נראה לא טוב הסוגיה הזאת. ולכן בנות לוט הם אלה שיוצא מהם המשיח. למה? בגלל העין, תראה אותי בעין טובה, התכוונו לטוב. אחר כך, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה שממנה יוולד לנו המשיח. יהודה. יהודה מתחתן עם בת שועה. בדברי הימים בת שועה נקראת בת שבע. אומר הרי הקדוש שהגלגול שלה בת שבע הם אותה אחת. כי הסוגיה שלהם תהיה בדיוק אותו דבר. יהודה מתחתן עם בת שועה, נולדים להם שלושה ילדים. ער, עונן ושלה. ער עושה רע בעיני השם. ככה גם עונן, חלק מהפוסקים כותבים, זה היה קרי, לא מצליחים לתקן את חטא אדם הראשון. והקדוש ברוך הוא ממית אותם. עכשיו, שלה אמור להתייבם לתמר, שבהתחלה התחתנה עם ער. אבל אומר ליהודה שתמתין עד יגדל שלה בני. הראשונים נחלקו בשאלה למה הוא אמר לה את זה, האם באמת דחה אותה בקש, או שמה באמת רצה שתגדל לבחון אם היא אישה קטלנית או לא. בכל אופן תמר ממתינה, 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 ושום דבר לא קורה. תמר הולכת עליהם הדרך. ובינתיים בת שועה, אשת יהודה נפטרה. יוסף נמכר למצרים, וירד יהודה מאת אחיו, אומר הרמב"ן, אחרי המכירה הוא ירד מן המלכות. ואז יהודה הולך גם הוא עליהם הדרך. והוא פוגש במקום מסוים את אותה אישה שהוא לא יודע שהיא תמר, כי גם היא כמו לאה, כיסתה פניה. גם אותה העיניים לא יכולות לראות. איפה המקום שהיא יושבת? פתח עיניים. ותשב בפתח עיניים, זה היה השם של המקום. להורות לך, תפתח את העיניים טוב טוב כשאתה לומד את הסוגיה הזאת. אל תראו אותה רק במובן השלילי החיצוני שלה. אבל בכל מקרה יהודה הולך בעל תמר. ואחרי שלושה חודשים, תמר באה ואומרת לו, באים סליחה ואומרים ליהודה, זנתה תמר כלתך. וגם הנה הרע לזנונים. אומר יהודה, הוציאה ותתפרד. בעין החיצונית, נראה שיש כאן זנות. אבל אז תמר שולפת את הקלף שלה. הקלף שילווה אותנו לאורך כל הדרך. סימנים. כמו הסימנים של אדם וחווה, כמו הסימנים של רחל ולאה, ככה גם הסימנים של תמר. חותמת, תפילים ומטה. הקרנה, אתה מסוגל לפתוח את העיניים? אתה מסוגל לראות באמת בעומק למה היה המעשה הזה שעשיתי אותו? יהודה, אומרים חזל, עומד בתוך בית המדרש, דופק על הסטנדר, עוצר את כולם, סבא יצחק נמצא שם בפנים, אבא יעקב נמצא שם בפנים, ויהודה עוצר הכל ואומר, הכל ממני, אני השם. הוא מקים את עולה של תשובה. אבל לכאורה, גם אחרי שאתה מקים את עולה של תשובה, איך מתוך זה יצא פרץ? איך מתוך זה יצא זרח? איך מתוך זה תצא גאולה? אומר הרב חרל"פ, לכן קראו לו פרץ. כי כלפי חוץ זה נראה כפריצות. אבל אם תתבונן בעומק, תוציא מזה בן פרצי. תוציא מזה משיח, תוציא מזה גאולה. המדרש מבקש שנתבונן בעומק. ושוב אני מזכיר מה שאמרתי בתחילת דבריי. לא לטעות. אסור לעשות מעשה עבירות, אסור להתיר פה שום דבר. אבל אחרי שזה קרה בסוגיות של התנ"ך, צריך לבחון בעומק למה הקדוש ברוך הוא גלגל בדיוק באופן הזה. והמדרש אומר, ובראשית רבה, פרשה פה, ויהי בעת ההיא רבי שמואל בר נחמן פתח. סליחה, מחילה. לפני כן, אמר רבי יוחנן, ביקש יהודה לעבור מעל הקדשה. אני בכלל לא רציתי אותה. אני הלכתי לדרכי, ראיתי מישהי שכיסתה פניה, ובכלל לא רציתי לבוא אליה. וזימן לו הקדוש ברוך הוא מלאך שהוא ממונה על התאווה. אמר לו יהודה, איכן אתה הולך? מאיכן מלאכים עומדים? מאיכן גדולים עומדים? ויית אליה אל הדרך. בעל כורחו שלא בטובתו. ויעב את איש אמו, היה גם עם יהודה. הוא נאבק עם המלאך. הוא לא מוכן ללכת. הוא לא רוצה ללכת. הוא לא רוצה לפעול בזה. בשום פנים ואופן לא. כאב לי כשראיתי מישהי ככה, יהודיה, עומדת ככה בפתח עיניים, במקום הדרך. אני לא רוצה לבוא אליה בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מפה יוולד המשיח. תעשה את כל ההשתדלות שיש. עד הגבול שבו הקדוש ברוך הוא יגיד לך, שתוק ככה עלתה במחשבה לפניי. אין לנו זכות חלילה לעשות דברים האלה חס ושלום. אבל יש לנו חובה להתבונן בתנך ולהבין שבסוגיות של יצירת המשיח, יש דברים שבעין החיצונית נראים לא טוב בכלל. ובכל זאת זה יהיה דור הגאולה. כך מובא בהמשך ברש"י, רבותינו זיכרונם לברכה דרשו, יצאה בת קול ואמרה, ממני ומאיתי יצאו הדברים. לפי שהייתה צנועה בבית חמיה, גזרתי שיצאו מן המלאכים, ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלאכים בישראל. כך אומר המדרש גם בהמשך. אתם כולכם תתעסקו בסכין ובתענית שלכם. כולכם בעין החיצונית רואים רק אסונות. אבל אני בורא משיח, אומר הקדוש ברוך הוא. כך מובא בבראשית רבה. והיא בעת העיר, רבי שמואל בר נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף. יוסף היה עסוק בשקו ותעניתו. ראובן היה עסוק בשקו ותעניתו, יעקב היה עסוק בשקו ותעניתו, יהודה היה עסוק לקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק בבורא אורו של מלך המשיח. אצל כולם, זה נראה גרוע לחלוטין. אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא בורא משיח, בורא גאולה. ולפני מותו של יעקב אבינו, הוא מבקש לגלות את הקץ לבנם. הוא מבקש להגיד להם, יאספו ואגיד עליכם מה יקרה באחרית הימים. מה יקרה בסוף? על איזה דור דיבר יעקב אבינו? מה הוא רצה להגיד לבנים? הוא רוצה לתקן את חטא אדם הראשון. את החטא של העין הלא טובה על אשתו. הוא מבקש להגיד להם, אומר הרב חרל"פ, מה יקרה כשעם ישראל יחזור לארצו אחרי 2,000 שנה. תראו את הדברים, דברי הנבואה פה של הרב חרל"פ. מעייני הישועה, פרק נ"ג, עקבתא דמשיחא. בשעה שביקש יעקב לגלות את הקץ, נתגלגל לפניו הדור האחרון שבעקבתא דמשיחא, על כל החוצפה וההפקרות שלו, ונזדעזע עד שנסתלקה ממנו שכינה. מה הוא רואה? הוא רואה בדור האחרון את חוצפה יזגה. זה מה שביקש יעקב להגיד לבנים שלו. בדור הגאולה יכול בעין החיצונית להיראות כאילו יש פה הפקרות, כאילו יש כאן פריצות, כאילו יש כאן זנות בלשון התורה, ותאוות קשות. אולם בניו השיבו לו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, שעם כל הירידות הנוראות בלבם הם קשורים בקשר נצחי ומתייחדים עם האחד האמיתי, ובזה אין הבדל בין האבות לבנים. וכל אחד מישראל בפנימיות לבבו קשור עם האחדות העליונה ממש כיעקב אבינו. זוהי עבודת הצדיקים בסוף הימים. שלא נתפעל מן הגוון החיצוני של ישראל המדולדל באבונותינו הרבים. אל תסתכלו על החיצוניות. ברור שזה אסור, ברור שלפעמים גם צריך להכניס על מעשים רעים לכלא. זה לא סותר. אבל אל תוציא מישהו מעם ישראל בגלל המעשים החיצוניים שלו. מי אתה? ולהשתדל לגלות עומק קודשם העצמי, שכשם שאין בלב האבות אלא אחד, כך אין בלב הבנים אלא אחד. ובזה יזכו לגילוי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והיה השם למלך על כל הארץ, ויום הוא יהיה השם אחד משמו אחד. אומר הרב חרל"פ, רואה יעקב אבינו את הדור ששב לארץ ישראל, ובדור הזה הוא רואה את כל כלפי חוץ המון 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 דברים לא טובים. הרבה דברים שלא היו במשך 2,000 שנה. עולם שלם שהיה דתי, 97-99% מעם ישראל בגלות היו דתיים. ופתאום אנשים נוטשים את הדת. פתאום אנשים מחליטים שפירית הלבוש לא מעניין כרגע אם זה צנוע או לא צנוע. איך זה קורה מצב כזה? עוד ננתח את הדור הזה. אבל זה אומר רב חרל"פ מה שרואה יעקב אבינו. בסוגיה הבאה, הסוגיה הבאה שיוצרת את המשיח היא הסוגיה של רות ובועז. אני אקצר, כבר זמננו קצר, אני רוצה להגיע לדוד ובת שבע. בועז, או לפני כן אלימלך, יוצא מהארץ. הוא אומר הארי הקדוש, כאשר אלימלך יוצא מהארץ, שני הבנים שלו, מחלון וחיליון, מתים, לא לפני שהם מתבוללים. הם מתחתנים עם רות שהייתה גויה, ועם נעמה שהייתה גויה. להורות לדור הגאולה, שברגע שאתם חוזרים לארץ ישראל, אם תצאו להשתקע בחוץ לארץ, אתם עלולים להתבולל. חוץ לארץ זה המוות הרוחני של עם ישראל. בשבילנו זה מזוהם. זה לא המקום שלנו. זה לא נכון הטענה שאדם צריך לצאת לחוץ לארץ בשביל להשקיט את הנפש שלו ולקבל קצת רוח. מה הוא עושה? הוא עושה את כל הצדדים החומריים. סקי וכו' 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 בשביל להשקיט את הנפש. תחשוב על זה שנייה. זה לא הבית שלנו, זה לא המקום שלנו. דרכו עלינו שם, רמסו אותנו שם, הבית שלנו זה רק בארץ ישראל. אומר הארי הקדוש, מזה תלמד כשתחזור לארץ ישראל לא לצאת מהארץ. בכל אופן, רות מתחתנת עם מחלון ומביאה מחלה לבית, מחלון מת. ונעמה מתחתנת עם קיליון וגם הוא נגזר עליו כליה. בסופו של תהליך, רבותיי, רות ונעמה מבקשות להצטרף לסרערות ואופה, מבקשות להצטרף לנעמי. וזה נראה בפשט כאילו הן מתחננות ונעמי ככה שמחה על הדבר הזה, אבל אם תתבוננו בעומק, נעמי בכלל לא שמחה מהדבר הזה. היא הולכת עכשיו לשוב לארץ ישראל, כולם יצחקו עליה ויגידו לה, תגידי ככה את חוזרת לארץ? עשית פדיחות שהלך, ועכשיו את עושה פדיחות שאת חוזרת עם שתי הגויות האלה. לכן נעמי אומרת לרות ולאורפה, עזבו, תישארו, אל תבואו איתי, אתם הולכות לעשות לי פדיחה. אבל רות וקה בנעמי, ואומרת לה, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, והיא אומרת לה, עמך לא עמי ואלוקייך לא אלוקיי, אבל רות מתעקש, והיא באה. וכשנעמי מגיעה בתהום כל העיר, כולם אומרים, הנה, זאת נעמי, ככה היא חוזרת, הפקירה אותנו ותראו מה קרה. רות מבקשת מנעמי ללכת לשדה הקוצרים, לקצור על שם. ורות נכנסת לשדה של חלקת הגברים. ושם זה חלקת הגברים, זה נראה מאוד לא טוב. יש צד נשים ויש צד גברים. זה נראה פריצות. ולכן מבקשים להרביץ לה. כמו שבועז אחר כך מגיע לשדה ואומר לקוצרים, השם עמכם. אבל אחר כך הוא מרגיע את רות ואומר לה, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. אין אומרים ציוויתי את הנערים לביתי נוגח אלא למי שרצה לגעת בך ולהרביץ לך. כך אומר בעל ספר עבודה. רוצים להרביץ לה כי היא גויה, באה לכאן, מפירה את כללי הצניעות. אבל רות, רות בשאלה. היא רוצה להידבק בעם ישראל. היא רוצה להידבק בנעמי. היא לא מתייחסת עכשיו בפריצות או פריצות. אני לא מכירה עכשיו את כל הכללים. אני באה לקצור ולהחזיר. את זה בועז רואה. אומר לבועז, עינייך בשדה אחר. לכי לשדה אחר, שם המקום שלך. אבל אני רואה אותך בטוב. בלילה רות מגיעה, שוכבת עם הרגילותיו של בועז. לא קורה שם כלום. אבל כולם בטוחים שקורה גם קורה. כיוון שבבוקר, בועז אומר, תראו, אני מהסנהדרין, אני מעיני העדה. אני יודע להסתכל פנימה. ואני אומר לכם, אפשר לגייר את רות. למה לגייר אותה? כי בתורה כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. ואני דורש המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. ואומרים לו חז"ל, כן, גם כתוב לא תרצח, אז נותר לבד לרצוח, כי לא כתוב לא תרצחי. מה קרה פה אז? אתה מפלפל כי ראית מישהי? מה קרה שם בלילה? חלק מהפרשנים כותבים, שבועז טעה ושגע, וכולם חושבים, סליחה, שהוא טעה ושגע, והיה עם רות. אבל בועז מתעקש, לא נכון. תסתכלו פנימה, בעומק. יש כאן אישה שבאמת עושה חסד. היא לא מהמון ומואב שהעיניים שלהם צרות ואורחים. היא באמת מבקשת להטיב, היא עשה את כל הטוב של עגלון מלך מואב כדי לדבוק בנעמי. תאמינו לה, היא רצינית, היא אמיתית. בלילה היא מגיעה אליה, ובועז נותן לה סימנים. סימנים לגאולה. ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יגלך הוא גלתיך אנוכי. חי אדוני שכבי על הבוקר.
אני לא ארחיב בזה עכשיו, אבל כולם מכירים את הפסוק הזה בהקשרים של יום העצמאות. חי השם, אומר הרי הקדוש, חי בסוד יסוד, השם הוא בסוד תפארת, ויש בכאן רמז גדול, באשר הוא נוגע לזמן הגאולה שלא ניתן להאמר. זה הזמן של הגאולה, זמן היסוד שבתפארת, ה-20 בעומר, ה-ה-ה-ה. גם שכבי עד הבוקר, זה שנת ה-5000, שכבי עד בוקר, גימטריה 708, זה יוצא ליר התשח. בזמן הזה בדיוק אומר בו, הזהות תהיה הגאולה, ב-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-ה-
לך, כי את באת מחוץ לארץ לארץ ישראל. לכן תגידי לעם ישראל בדיוק מתי הם יחזרו לארץ. מתי תהיה הגאולה, בה' באייר התש"ח. זה הסימנים. איך בועז יודע את כל הדבר הזה? הרי באמת הוא דורש כאן דרשה פלאית לגייר את רות. איך אפשר לעשות דבר כזה? תערכו את הדף, תראו שבועז אומר לרות, מקור השני שם למעלה, אמר עליי בנבואה. אני לא אקרא את הכל, אין לנו זמן. התגלה אליי הקדוש ברוך הוא. אמר לי בנבואה, שמה? דעבידי לבית בת מנח, מלכי נביא. יש כאן התערבות אלוקית ביצירת המשיח. ולכן בחרתי בך. בלילה בועז בועל את רות. בבוקר בועז מת. כולם בטוחים שבגלל שהגיור הוא לא תופס בגלל הדרשה הזו בבית המדרש של המוני ולא המוני שאף אחד לא הסכים איתה. כולם בטוחים שבגלל זה הוא מת. אבל בלילה רות נבעלת. ורות בהיריון. עוברים להם שלושה חודשים וכולם אומרים אוי ואבוי רות בהיריון. בעיה. מתפללים שהילד ימות, אבל לא קורה כלום. נולד עובד שצדיק, נולד ישי שצדיק. אחר כך יבלד ממנו גם דוד המלך. ישי, נולדים לו שישה ילדים. הוא מתחתן עם מישהי בשם ניצבת, נולדים לו שישה ילדים. אחרי שישה ילדים אומר ישי לאשתו ניצבת, תקשיבי, לא בטוח שאני יהודי. מה? לא בטוח שאני יהודי. נכנסתי לבית המדרש, למדתי את הסוגיה. ראיתי את הדרשה של בועז, אמוני ולא אמוני, כמו אבי ולא אמר אביה, ואני מפלפל בדרשה הזאת, והוא אומר לי שאני צריך רגע לדון בה. לכן כרגע אני פורש ממך, ניצבת, אי אפשר להיות יחד, תני לי עוד לפלפל בדבר הזה, ולאט לאט אני אחזור אליך. ניצבת נשארת פנויה, היא יודעת שהיא עתידה לעתיד להוליד מלאכים ונביאים. אישה לבד, עובר חודש, עובר חודשיים, עוברים שלושה ילדים, אומר, עוברים שלושה חודשים, סליחה, אומר אישה, אני לא יכול להישאר לבד. לא טוב להיות האדם לבדו. והוא מבקש בינתיים, לא נכנס כרגע בסוגיה הלכתית, להתחתן עם שפחת ניצבת. שפחת ניצבת שהייתה גויה, אפשר להתחתן איתם, שוב לא נכנס לסוגיה הלכתית עכשיו. אבל אישה יודע שהוא לא מסתכל על האישה שהוא בא עליה, בדיוק כמו יעקב, בדיוק כמו בועז. ולכן הוא אומר לאותה אישה, תקשיבי, אני אתן לך סימנים. כדי שאף אחד לא תיכנס במקום. בבוקר הוא נותן לה את הסימנים. ניצבת אשתו של ישי, ניגשת לאותה שפחה שלה ואומרת לה, אני עתידה להוליד מלכים ונביאים. תני לי את הסימנים שלך. בלילה ישי באה ניצבת שכיסתה פניה. אחרי שלושה חודשים, באים הילדים לאבא ישי ואומרים לו, אבא, אמא זינתה, היא בהיריון. גם פה בדיוק שלושה חודשים. אוי ואבוי, אולי הוא לא אומר בצבוע ותסתרף, אבל מה נעשה עכשיו, אני לא יכול לחזור אליה. אחרי תשעה חודשים נולד ילד, דוד. כולם בטוחים שהוא מוזר, ולכן אומר, מוזר הייתי לאחי ולאחרי לבני אמי. אבל דוד המלך נאמר עליו שהוא כלפי חוץ באמת נראה לו טוב, אדמוני. אבל לא סתם אדמוני, אלא הוא עם יפה עיניים. וכשישי בא להמליך מלך על ישראל, סליחה, כששמואל בא להמליך מלך על ישראל במקום שאול, הוא מגיע לבית ישי, והוא רואה את אליעב הבן הגדול, והוא בוחר בו, הוא מסתכל על החיצוניות שלו, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אבא, רגע, אל תביט אל מראהו בגבוה קומתו כי מאסתיו, כי לא ככה בוחרים מלכים בישראל, כבר קבעתי את זה מקדמת דנא, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי האדם יראה עיניים. והשם יראה ללב. אני מסתכל פנימה כשאני בוחר את מלך המשיח, אני מסתכל בעומק, בעיניים טהורות, ואת מי בוחר הקדוש ברוך הוא?
לדוד המלך. בהמשך אומרת הרבה מנתן, דוד המלך ייתן לגוליית קדמון בדיוק בין העיניים. כדי להוריד לו, אתה לא אומר איתו, אתה מחרף מערוכות אלוקים חיים. אבל דוד המלך, בסוגיה שלו, היא נראית הכי לא טוב בתנך. זו הסוגיה שהכי קשה לקרוא אותה בעיני. אנחנו ננסה לרוץ עליה בזריזות, כיוון שאין לנו זמן. מי שיש לו תנך לידו, יפתח בספר שמואל ב' פרק י"ד. נקרא את זה קודם כל בעין החיצונית. יש פה המון דיונים, יש כאן המון פרשנים שגם חולקים על ההסבר שאמרתי, בסדר? אבל ההסבר הוא לא שלי, הוא הסבר על פי גמרות אחרות ופרשנים אחרים. אז יש מחלוקת בדברים האלה, זה ההגדרה. והיו לי תשובת השנה, שמואל ב' פרק י"ד. והיו לי תשובת השנה לצאת המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל. וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. והנה את הערב, ויקום דוד מעל משכבו, והתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, ואישה טובת מראה מאוד. הוא רואה אותה, ואז הוא יכול לבוא עליה. וישלח דוד וידרוש לאישה, ואומר, אני זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים ויקחיה, ותבוא אליה, וישכב עמה, ומתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ואז גם היא בהיריון, כמו הקודמות לה, בסוגיית יצירת המשיח. ותאר האישה ותשלח ותגד את דוד ותאמר הרענו. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. ועבור אוריה אליו, וישלח דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ואומר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו מסעת המלך. ואוריה, וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדונה ולא ירד אל ביתו, ומספרים לדוד המלך את הדבר הזה, ויגידו לדוד לאמור לא ירד אוריה אל ביתו. לא, דוד המלך אומר לו, ואמר דוד אל אוריה, מדוע מדרך אתה, לא מדרך אתה בא, מדוע לא יורדת אל ביתך? אז אוריה החייל מצטיין, ואומר לדוד המלך, ואמר אוריה אל דוד, אהרון בישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך אם אני אעשה את הדבר הזה. ואז דוד המלך אומר ליואב, אבוא את אוריה מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקב המת. אז הסוגיה מראה כאילו יש כאן בעילה של אשת איש, והסוגיה כאן מראה כאילו יש כאן הריגה של אוריה, החייל המצטיין. אבל זה בעיניים החיצוניות. אם תתבוננו אותו טוב בעומק, ותשתלמדו את הסוגיה בעיון, אתם תראו, אולי גם בזה זה נקרא עיון, אתם תראו עומק מאוד מאוד גדול. אני מתחיל דווקא מפסוק ב'. ואם לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו. מה פתאום דוד אומר לכל יום ראשון, הגמרא בברכות כותבת שישן שישים נשימים, עכשיו הוא ישן צהריים וקם בלילה? מוזר. למה הוא הולך על גג בית המלך? אין מילה מיותרת בתורה. כתוב מה, אבינו אחרי צהריים? לא כתוב, נכון, כי זה לא מעניין. אז למה לכתוב שהוא עולה על גג בית המלך עכשיו? ואז פתאום הוא רואה אישה רוחזת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד, מה זה הסיפור הזה? אישה רוחזת מעל הגג, פרק רעים, פעם ראשונה בתנך. מדהים. מי שרוצה שלא, אני נעזר פה גם הרבה ברב אבינר שלה, מי שרוצה שהוא לא יתגלה הקלון שלו, מי שמתפתה, הוא מספר לכולם על הביטוי שלו, הוא שולח מלאכים ושולח שליחים, מוזר לא? וישלח דוד, שולח שליחים לדעת, ואז השליח עונה לו, וידרוש לאישה, ואומר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. הפרשנים אומרים, מכל הפסוק הזה אפשר להוציא שלוש סיבות לפחות. למה היה מותר לדוד להתחתן עם בת שבע? הלא זאת בת שבע, היא הייתה בת שבע או שמונה, בת אליעם, כשאבא שלה חיתן אותה, קטנה יכולה למהן. אשת אוריה, אוריה יצא למלחמה, נתן גט לאשתו, בכלל לא נשואה. אבל אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אשת אוריה החיתי. אוריה הוא גוי. אבא שלה חיתן אותה בניגוד לרצונה עם גוי. דוד המלך מקים את יד לאחים. הוא מציל את בת שבע שהייתה ראויה לו מששת ימי בראשית. הוא מראה לכולם, לא התפתיתי בכלל. הוא דורש, שולח שלחים, בואו תראו. אחר כך הוא שולח עוד מלאכים. כי אין פה הלכתית שום בעיה. וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליה וישכב עמה והיא מתקדשת מטומאתה. היא גם טבלה במיק. אני ניגש לסוגיה של אוריה. אני קצת מדלג. ויבוא אוריה אליו וישלח דוד לשלום יואב ולשלום המלחמה. הוא שואל אותו, הכל בסדר? ואומר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. איזה יחס של כבוד. חלק מהראשונים אומרים, הוא רצה שהוא יחזור הביתה. אבל שאלו תגיד לו, אני לא רוצה אתם. אנחנו הרי גרושים עכשיו. אני לא רוצה. מותר לה. העיקר שלא יתבזה בפומבי. ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו מסעת המלך וישכב אוריה פתח בית המלך. יש אחד בתנך שכתוב עליו שעשה את הדבר הזה. זה מרדכי כשציסף על המן.
אוריה שוכב בפתח בית המלך, תראו אין מילה מיותרת בתנ"ך, את כל עבדי אדוניו ולא ירד אל ביתו. כולם רואים את זה. וכולם מבקשים עכשיו שדוד יהרוג את אוריה. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו, כולם רצים אליו. ואומר דוד אל אוריה, בנחת, היחיד שמתייחס אליו בכבוד. הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת על ביתך? אומר לו אוריה, מה שנשמע כחייל מצטיין, אומר תוספות בסנהדרין, זה לא חייל מצטיין, זה עבריין. ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, תעברו על כל התורה כולה. המילה סוכות תמיד תבוא אחרי מלחמה, אחרי דין, כלומר נגמר הכל כבר. וסוג בני ישראל ואכלו בסוכות, יעקב אחרי המפגש עם עשיו הולך לסוכות, אחרי יום הכיפורים תלכו לבנות סוכה, כי כבר נגמר הדין. נגמרה כבר המלחמה, אוכלים קיגל, אומר אוריה לדוד, אתה מפריע לי. אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואתה לא האדון שלי בכלל, מי אתה בכלל? ואדוני יואב, וכולם עבדיו, ועבדי אדוני על פני השדה חונים, כך אומר תוספות בסנהדרין. אני לא מקשיב לך. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, ככה הוא שוכב בפתח בית המלך. חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. מגיע לו למות. אומר תוספות, אז למה נענש דוד המלך? כי הוא גרם לאוריה למות במלחמה. וזה החליש את העם. אבל לא כמו שחושבים בגלל בת שבע. אוריה היה חייב למות. כל האומר דוד חטא, גמרא שבת נלווה, ואינו אלא טועה, כי אתה לא מבין במה הוא חטא בכלל. זה חטא. להחליש את העם. ועל זה הוא גם נענש. ואל תגידו לי עכשיו, משל נתן הנביא. תקראו את הספר, תראו איך פתרנו את זה. תראו את הקריב הכתיב שם. הקריב הכתיב שם היא על המילה עין. זה לא סתם. תראו בפנים. אבל אם תגידו, עדיין יש פה בעיה מוסרית, אומרת הגמרא בסנהדרין ואני רץ בזריזות ממש. אומר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, לפני מה אומרים אלוהי אברהם, סנהדרין קופזיים, לפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד. תן לעם ישראל כוח לכל הדורות, שיראו את מלך המשיח לנגד עיניהם בתפילה. למה רק העבר? מה עם העתיד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין מנסות לי ואת לא מנסית לי. הם התנסו לפני ואתה לא עמדת לפני בניסיון. אמר לו דוד המלך, בחנני השם ונשני, תעמיד אותי בניסיון, שנאמר בחנני השם ונשני, צורפה חיליותיי בליבי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אנסה אותך. ומה אני אנסה אותך? בדבר ערבה. מיד הפסוקים שלנו, ויקום דוד, קם מעל משכבו, אומר רבי, אומרת הגמרא, שמח משכבו של לילה, משכבו של יום. הוא לא רוצה שיראו את זה, הוא לא רצה לראות, הוא לא רצה ליפול. אבל לכאורה הוא נפל, הוא בא על בת שבע. שימו לב לדרשה המדהימה של רב. אומר רב שם בגמרא באותו עמוד, דרש רבה, מהי דכתיב? מה זה שדוד המלך אומר בתהילים? לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדובריך תזכה בשוטך. רק לך חטאתי, כך אומר גם הזוהר הקדוש. רק הרע בעיניך הקדוש ברוך הוא עשיתי. אמר דוד, דרש רבה, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גליה וידיע כמח, גלוי וידוע לפניך, דיבעיה למחפה לישרי אבא קייפינה, שאם הייתי רוצה לכפות את ישרי, הייתי כופה אותו, ראיתי את בת שבע, וכמו יהודה, וכמו בועז, וכמו כולם, לא התפתיתי בכלל. אז למה באתי אליה? אלא דלולנו עבדה זכי למרי. אתה אמרת לי, הקדוש ברוך הוא שאני טוב, שאני לא אצליח. את הנבואה שלי שמרו כל הנביאים. אם אני מצליח, ניצחתי אותך, הקדוש ברוך הוא. לא יודע להסביר את זה, כמו שהרב אבינר כתב שהוא לא יודע להסביר את זה. אבל ודאי שיש כאן עומק אדיר. באמת אני מסיים, מחילה מהרב, אני ממש מסיים עכשיו. אחרי 2000 שנה, שהכל נראה טוב בעם ישראל, פתאום מתחיל פריצות, פתאום מתחיל שבת וזנות ותאוות ודברים כל כך קשים. יש אחד, כמו בועז, כמו דוד, כמו יהודה, שרואה אחרת, קוראים לו הרב קוק. הוא רואה את הדור אחרת, תעפו את הדף, בזה אני מסיים. הוא מקבל איזושהי נבואה על הדור. בשמונת קבצים כותב הרב, הקשיבה ישמע מכל, מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל השם קורא. והאחד חרדה גדולה, ככה ירדתי כי לנביא שקר אהיה, קיבלתי פה נבואה, לאמור השם שלחני ולא נגלה אליי דבר השם. אבל אומר הרב קוק, אני לא יכול להתכחש. וישמע כל נשמתי עומד, ספיחי נבואות אין הסומכות. ובני נביאים מתעוררים, רוח הנבואה הולך ושט בארץ ומבקש לו מפלט. הרב קוק רואה את הדור בטוב, ואומר, כמה שאתה מסתכל בעין החיצונית, מזה ייוולד משיח.
ואחרי המלחמה אנחנו יכולים להגיד, תראו מה זה הדור הזה, תראו מה זה האומה הזאת, תראו איזה טוב יש באומה הזאת. אנשים שפות את יקיריהם להילחם, אנשים מוסרים את הנפש, יש קשיים, יש צרות, זה חוצפה יסגה. אומר הרב, האדום הזה, הנוער הזה, ייקח את כל החוצפה שהתחצף להורים שלו, וילך להילחם במנהרות של עזה. כך הוא מביא במאמר הפחד. שתהיה מלחמה גדולה, הוא יילחם ויתגבר מתוך כל החוצפה הזאת. זה חוצפה יסגה. כל הכוחות שלכם נועדו כדי שיתגברו גם אתם על שירת העיניים. גם אתם יכולים להצליח ותקן את חטא אדם הראשון. קיצרתי מאוד, אבל ברשות מרן הרב שליטא, תודה רבה על הזכות לדבר כאן. ראש הישיבה, תודה.